גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 270, ההשפעה החיובית של שוויון מגדרי על רווחי חברות, מסתבר שהיא גדולה מאוד, על מאגר המידע של חיידקים לצורך ניצולם באופן מיטבי, ולראות את החופשה שהוזמנה בדיוק כפי שהיא תהיה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לרוצ'ס. השפעת השוויון המגדרי על רווחי חברות.
גילינו ערימות של מחקרים שנעשו בהמון מקומות. כולם יש את אותו הנרטיב. והנרטיב בא ואומר את הדבר הבא. ככל שיש גיוון יותר גדול בחברה, בין מספר אנשים שמנהלות בעיקר בתפקידים ניהוליים בכירים, לבין התוצאות הכספיות של החברה.
מאגר המידע שהוקם כדי לאפשר ניצול חיידקים בהתאם ליכולתם.
יש לנו בעצם מאגרי מידע מאוד מאוד גדולים, שבעצם מפרקים את החיידקים לפונקציות שלהם. שזה מאגר ייחודי שאנחנו פיתחנו בעצמנו, ובעצם משמש אותנו ביכולות לקשר את הפונקציות של חיידקים לגנים שלהם או לחלבונים שלהם, ובכך בעצם להבין איזה חיידק יעשה בסופו של דבר איזה פעולה.
אתם בדרך לסוף שבוע בצימר החלומות? איך תדעו שזה באמת צימר החלומות?
עשינו את הגלריה תמונות, שזה דבר שלא קיים. זאת אומרת, גלריה תמונות שבעצם נותנת, כמו כל אתר אחר שאתה רואה, גלריה תמונות רגילות, תמונות סטילס, אנחנו בעצם את אותה גלריה, בלי תמונות סטילס, תמונות 360, שבעצם אנחנו קשורים גם לטכנולוגיה של איך בעצם לייצר את אותן תמונות.
שלום לליאת שמואלי ליכטנשטיין ולשרית רדין, שתכן סמנכליות בחברת מימון ישיר. שלום לשתכן.
שלום.
שלום.
ליאת, סמנכלית משאבי אנוש, הטילו את זה עלייך כי?
כי החברה קצת אחרי הקמתה, מהקמתה הייתה לה בעצם סמנכלית משאבי אנוש, והמנכ״ל שלנו מבין שבסוף צריך משהו שישפיע הרבה מאוד על התוצאות, ומה שמשפיע על התוצאות זה האנשים, ולא רק הטכנולוגיה, ולא רק השיווק, ולא רק הכספים. והוא הבין, גם כשהיינו חברה מאוד קטנה, שיש מקום משמעותי למשאבי אנוש בתוך הארגון.
שרית, את סמנכלית שיווק.
נכון.
זה לא לעבור מדלת לדלת ולמכור מימונים. מה עושים במקום הזה?
קודם כל, אנחנו עושים את מה שצריך. ואם צריך לעבור מדלת לדלת, נעבור גם מדלת לדלת.
תשובה כזאת כבר מזמן לא קיבלתי. אוקיי. אנחנו עוברים מערוץ לערוץ היום.
מערוץ לערוץ, מפלטפורמה לפלטפורמה. היום השיווק עוסק המון בדאטה, בניתוח הנתונים של הצרכן, המסע הצרכני, איפה הוא מבקר, ובהתאם לזה אנחנו פונים אליו.
באתי לכאן לשמוע על מחקר שבוצע ביחד עם חברת מימון ישיר, שעניינו, בואו נגיד, לא כל כך תעסוקת נשים, אלא התרומה המשמעותית של נשים דווקא בעמדות ניהול בחירות. ליאת, אני בסדר? אמרתי את זה נכון.
אני אגיד את זה אחרת ברשותך.
אה, שרית.
אנחנו בעצם במימון ישיר, חברה מאוד מצליחה, כן. התחלנו לחקור את המקורות של ההצלחה שלנו. אחד המקורות זה בעצם הגיוון המגדרי שקיים אצלנו בחברה. והלכנו ורצינו לראות איזה מחקרים, איזה דברים תומכים יש בגיוון המגדרי הזה. ומה שגילינו, ערימות של מחקרים שנעשו בהמון מקומות, מחקרים של מקינזי ובפרינסטון ובכל מיני אוניברסיטאות ו...
מוסדות אקדמיים.
מוסדות אקדמיים ומכונים פרטיים, אבל בסוף לכולם יש את אותו הנרטיב. והנרטיב בא ואומר את הדבר הבא. ככל שיש גיוון יותר גדול בחברה, ממש מצאו קשר חד-חד ערכי בין מספר אנשים שמנהלות בעיקר בתפקידים ניהוליים בכירים, לבין התוצאות הכספיות של החברה.
תוצאות הכספיות הטובות.
כן, הטובות.
אחרת לא היינו פה.
נכון.
ליאת, את לוקחת את זה? את יודעת מה? אם את לוקחת את זה, אז תקחי את זה מכאן ותסבירי לי איך זה קורה.
אז אני אסביר, תראה, כמו ש...
כי זה בדיוק על הכתפיים שלך.
זה בדיוק, זה על הכתפיים של כולנו בסופו של דבר, כדי להביא את החברה הזאת להצלחה. בחברה שלנו יש מעל ל-60% נשים בכלל, ובדרגי הניהול מעל ל-57% נשים.
אוקיי.
עכשיו, זה לא שאנחנו עושים פה משהו מכוון של אפליה מתקנת או משהו כזה, אנחנו מגייסים את האנשים שלנו ומקדמים את האנשים שלנו בהתאם ליכולות שלהם, הכישורים שלהם, והמיומנויות הנדרשות לכל תפקיד. בסופו של דבר, עם השנים גדלנו, וגדלנו, ואחוז הנשים, דרך אגב, מהקמת החברה, אחוז הנשים בחברה היה גדול גם, ולמרות שהתחום שאנחנו עוסקים בו הוא תחום גברי יותר, ושרי תכף תוכל להתייחס לזה, אבל אחוז הנשים אצלנו תמיד היה גדול. ואני לא רואה את זה דווקא בתור משהו של איזושהי תיקון של אפליה. בסופו של דבר, כשאתה לוקח אנשים, אתה צריך לקחת אותם לפי הסקילים הנכונים.
מאה אחוז. בואו ניכנס ברשותכן לעולם הידע הזה, לעולם הנתונים הזה, שבסופו של דבר מוציא לנו את התובנה שאתן מדברות עליה. קודם כל, זה סוג של מחקר שנעשה לו דווקא בזמן האחרון. אני מבין שאתן על זה מתבסס איזשהו קמפיין שיצאתם איתו.
אנחנו מתבססים על כמה וכמה, אנחנו מתבססים על כמה וכמה מחקרים. מצאנו מחקרים החל מ-2015, אבל המחקר האחרון הוא המחקר של מקינזי מ-22, שבאמת חקר 20,000 ארגונים ברחבי העולם, שזה מספרים מאוד 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 גדולים.
תראי, אני בטוח שהמחקר לא נעשה בדרך של לראות כמה, את מספר האנשים שעובדות שם, לעומת הרווח שלו, נכון? הוא נעשה בטח בצורה אחרת.
הוא נעשה בכמה צורות.
אוקיי.
זאת אומרת, יש כמה רבדים למחקר הזה. קודם כל, הרובד הראשון זה הרובד הכמותי שאתה תיארת. זאת אומרת, לקחו את הרווחיות לאורך זמן, לקחו את
את מרכיב ההון האנושי.
את מרכיב ההון האנושי ואת המדרגים לאורך זמן, ועשו קורלציות.
אוקיי.
סטטיסטיקה פשוטה.
מישהו אמר, רגע, חבר'ה, זה לא מספיק.
מישהו אמר, רגע, זה לא מספיק, בדיוק. בוא נעשה, נחקור פנימה. והם התחילו לדבר בעצם עם האנשים עצמם בתוך החברות.
את אומרת עם האנשים עצמם, עם העובדים, עם העובדים, עם העובדות?
עם המנהלים והמנהלות.
אוקיי.
אוקיי? ובעצם השיח התחלק לשני מסלולים. מסלול אחד זה בעצם שאלו את כל המנהלים מהו הגורם המרכזי להצלחה שלכם. והם דיברו כמעט כולם בפה אחד על הגיוון, והמסלול השני זה בעצם הכוונות העתידיות. שאלו אותם, מה הכוונות העתידיות שלכם? האם אתם תמשיכו במהלכים האלה?
אוקיי.
והם אמרו את זה. זאת אומרת, הם אמרו, כן, אנחנו נמשיך עם כל הנושא של הגיוון, כי אנחנו רואים שיש קשר מובהק בין נשים להצלחה.
מישהי מכן יכולה לתאר לי סוג של רעיון כזה, או סוג של הגעה לתובנה, הם יושבים עם שאלון, הם יושבים, שולחים שאלון, משוחחים עם הבן אדם, עם הדרגת ניהול, איך זה עובד?
יש כל מיני דרכים, אז אם השתמשו גם בדרך של שאלון, ששאלון מקוון בדרך כלל, וכמובן ה-C-Level, הם נערכו רעיונות אישיים.
ליאת, בתור מי שבעצם אחראית לגייס את האנשים, נראה לי שיש לך מעורבות די משמעותית דווקא בגיוס הזה. יש שם ברעיונות שאתם עושים איזושהי התייחסות לזה?
לא. א', אני קודם כל אגיד, שוב, אנחנו מתייחסים לאנשים...
רגע. פה צריך לשאול למה, כי אם זה ממילא איזשהו מרכיב די מבהיק בהצלחה, למה לא להתייחס לזה?
אז אני דווקא לקחתי את זה בהתייחסות שלי בהתחלה ללא לכיוון ההפוך. זאת אומרת, אם בעבר היו שואלים נשים מתי הן רוצות להיות בהיריון, והאם הן אמהות, ואם יש להן אפילו סידור בבית, זה דברים שאחד, היום אסור לשאול אותם על פי חוק, ושתיים, אותי הם לא מעניינים. כי גם אבא הוא אבא, והוא צריך לצאת לילדים שלו ולהיות איתם. ואם אני לוקחת את זה לכיוון השני, שאליו כיוונת את השאלה, אז אני חושבת שוב, אנחנו בוחנים את היכולות, ואנחנו כן, מאחר ואנחנו חברה מאוד מכילה, ומאוד שהצד הניהולי בה הוא צד של ניהול רך לצד תוצאות עסקיות, זאת אומרת, אני לא רק רכה, אני גם רוצה תוצאות עסקיות, אז אני כן בוחנת אצל מנהלים ומנהלות כאחד את היכולת שלהם להיות מנהלים מכילים, את היכולת שלהם להיות מנהלים שמסתכלים על הכל ולא רק על התוצאות העסקיות, וכן, ידוע שבחלק מהמקרים נשים הם יותר, למרות שראיתי גם הרבה מאוד גברים חזקים בצד הזה שלהם, זה בסדר.
אני רוצה לעשות איתך דווקא את השאלון מחקר, מה שנקרא.
אוקיי.
איך את יודעת את זה?
איך אני יודעת שהם כאלה?
כן.
אוקיי, אז תראה, קודם כל, אנחנו שואלים שאלות של תן לי דוגמה. הרבה מאוד משתמשים בשאלות של תן לי דוגמה. תן לי דוגמה לסיטואציה, אם אתה מנהל, נגיד, או מנהלת, תני לי דוגמה לסיטואציה שבה נדרשת, נגיד, להעיר לעובד שלך לאחר שעשה א', ב', ג', ד', ואתה רואה את התגובה שלו. או לאחר שהוא לא עומד איקס זמן ביעדים.
רגע, את גם נותנת את תסריט אירוע מהתחלה ועד הסוף, או את מבקשת משהו שהוא ממש...
בדרך כלל, כשאנחנו מבקשים דוגמה, אנחנו מבקשים דוגמה מהניסיון התעסוקתי שלו, בדרך כלל. אוקיי, אני מבקש דוגמאות מהניסיון התעסוקתי, כי חשוב לי שזה יהיה כמה שיותר אמיתי, או הניסיון הניהולי שלו.
תני לי פה איזה דוגמה כזאת. למשל, נניח מישהו שהיה צריך לתת כמה שעות חופש לאבא, לאימא, משהו כזה.
אז אפשר לתת. זאת אומרת, השאלה היא איך אתה מתמודד במקרה, אני אתן לך דוגמה אחרת, בסדר? איך אתה מתמודד במקרה שבו עובד, ואני בכוונה אגיד עובד, אוקיי? נעדר המון מהעבודה בשל מחלת ילדיו, שזה יכול לקרות לכולנו, אבל אתה גם מבין יחד עם זאת, שאין איזושהי חלוקה הוגנת בבית, עם בן זוגו, עם בת זוגו, זה בכלל לא משנה אם זה גבר או אישה. ואתה צריך בעצם להעביר לו את המסר שזה בסדר גמור ולגיטימי שילד יהיה חולה. יחד עם זאת, יש תוצאות ויש גם איזושהי ציפייה שהחלוקה בין בני הזוג תהיה חלוקה יחסית שוויונית, כי אתה צריך בסופו של דבר להביא את התוצאות. ואתה רואה איך הוא מתמודד עם העניין, זו סיטואציה שהיא לא נעימה למנהל.
אוקיי. ואת מסתכלת איך הוא מחליט, מה אם צריכן בעינייך?
משהו שיראה גם את היכולת שלו להגיד לעובד הזה, אני מבין את הקושי שלך מצד אחד, וזה החמלה והמקום המכיל את זה. מצד שני, להגיד לו, אני מצפה ממך ש... אוקיי? אני מצפה ממך שתגיע איקס פעמים שתקשר לי את הקושי שלך יכול להיות, ונחשוב מתי אתה יכול להגיע במקום, איך אנחנו נסדר את המשימות שלך. כלומר, מצד אחד להכיל את הקושי, מצד שני, לבקש את הפתרון מהעובד, לא את הפתרון מהמנהל.
שרית, בתחום שלך, שזה הרבה מאוד עבודה מול לקוחות, כלומר, זה, אנשים מחוץ לחברה. פה צריך להיות איזושהי הסתכלות מאוד מאוד מכוונת, או מכוונת, הייתי אומר, כי לא כל לקוח אוהב כל אדם שעושה איתו עסקים, ואותו דבר מהצד השני. את יכולה לכוון שם, את יכולה לתת שם, איך נקרא לזה, חיצים, איך להתייחס לכל אחד?
אני חייבת להגיד לך שבשנים האחרונות לא נתקלתי בעדפות האלה.
מה זאת אומרת? כולם אוהבים את כולם?
לא, 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 בכלל לא כולם אוהבים את כולם.
אוקיי.
יש איזושהי הבנה, קבלה, הפנמה, כשאתה מקבל שירות ממישהו, אתה מקבל שירות מקצועי.
אוקיי.
אוקיי? אם אתה לא מקבל שירות מקצועי, אז אתה לא תעדיף לא מוקדן ולא מוקדנית. אני חושבת שוואנס המפגש עם הצרכן, עם הספק, לא משנה מי הפרסונה, הוא מפגש מקצועי, זה מנטרל את החומות הג'נדריות, אם יש כאלו.
במעמד שלך, את מחויבת, נדמה לי, לעשות לעובדים גם הרבה מאוד הדרכות בתחום של ממש התחלת שיווק, או איך נקרא לזה, התחלת עסקה. נכון, התחלת תהליך עם אדם, ואז להבחין בדקויות, האם הוא מתחיל להיות מרוצה או לא. יש לך איזושהי אמירה אליהם? זאת אומרת, איזשהן המלצות, איך לגשת לזה?
ההמלצות שלי הן לא ג'נדריות. ההמלצות שלנו, כשאנחנו בעצם באים ומייצרים איזושהי פעילות פרסומית או פעילות שיווקית כזאת או אחרת, מבוססות צרכים. מה זה אומר צרכים? אם אנחנו עכשיו בתחום ההלוואות, מה גובה ההלוואה שהצרכן צריך? מה יכולות ההחזר שלו?
כלומר, נתוני בסיס די ראשוניים.
לא רק נתוני בסיס ומה החסמים שלו. אנחנו עושים המון מחקרים פנימיים שמדברים על חסמים, ומה היופי בשיווק החדש?
אוקיי.
שלמעשה אתה יכול...
תגידי לי, באים עם מסכה. אנחנו בפורים היום. לא באים עם מסכה.
לא, 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 מה פתאום? היופי הוא שהנתונים מאפשרים לך בעצם מצד אחד כצרכן להיות תלמוני ולשאול את כל השאלות, כי המידע נגיש לך, ומצד שני לנו כמשווק לתת את רוחב היריעה. זאת אומרת, אם אתה רוצה, בין אם אתה גבר או אישה, להעמיק בנושא מסוים, מה זה ריבית, מה זה אומר ככה וככה הלוואות, מה זה לוח שפיצר, כל מיני כללות כאלה, אתה יכול להעמיק בזה, אתה לא צריך להרגיש נבוך לשאול את השאלות האלה. אנחנו פוגשים אותך עם התשובות.
כשאת לא באה מעולמות המימון, זה קצת נראה אחרת. אבל בסדר. מי מכן...
ההנגשה, אני רק אגיד את המשפט הבא, ההנגשה של העולם המורכב שלנו, והעולם פיננסי מורכב מצד אחד, וגם עולם הרכב הוא עולם מורכב, ההנגשה של העולם המורכב הוא נכון ורלוונטי לאדם, לא לאישה או לגבר.
ליאת, בהדרכות שאת נותנת, זה בא לביטוי? או שגם לא?
לא, אני חושבת שאנחנו מסתכלים הרבה פעמים בהדרכות, בקורסי ההכשרות שלנו ובהדרכות במהלך העבודה, אנחנו נותנים להם כלים להתמודד עם סוגי לקוחות שונים. ושוב, זה לאו דווקא מגדרי, אוקיי? זה יכול להיות סוג לקוח שהוא מאוד מבין, לעומת סוג לקוח שהוא לא מבין, אדם מבוגר לעומת אדם צעיר, זה יכול להיות גם גבר וגם אישה, אבל אתה לא ממקד את, את ההדרכה שלך בעניין של גבר או אישה. אתה מבין שמי שפונה לקחת את ההלוואה, הוא כנראה מישהו שאו שהוא קצת יותר מבין, או לפחות רוצה להבין בעולם הזה.
שזה מישהו שזקוק לזה.
ברור, ברור. אבל גם בתוך מי שזקוק, מי שבסוף פונה אליך ולא נעזר. יכול להיות שאם אני לא מבינה, הייתי הולכת ונעזרת בחברה שמבינה יותר בעולמות הפיננסיים, אבל בחרתי לפנות, אז או שהעמקתי לבד, כמו שאמרה שרית, ולמדתי את התחום הזה קצת יותר, או שאני שואלת את השאלות. אבל אני כן יכולה להגיד שרואים פה משהו מאוד יפה. החבר'ה שלנו, חבר'ה צעירים. כזה הגיל הממוצע בחברה הוא 34, במוקדים הוא גילי 24-25. ואתה רואה הם חבר'ה צעירים שמגיעים כמעט בלי ידע פיננסי. כמעט בלי ידע פיננסי וגם לא ידע רב במכוניות, אבל מכוניות זה גם עניין של אהבה לתחום וכל מיני דברים כאלה. ואתה רואה גם גברים, גם נשים, לומדים בצורה מאוד מהירה את התחום הזה, ומרגישים, אפרופו בחיים האחרים שלהם, שמחוץ למימון ישיר, שיש להם ידע עודף על פני החברים שלהם, בוודאי בגילאים האלה.
אוקיי. בעקבות המחקר הזה, או המחקרים האלה, יצא איזשהו קמפיין, עשה הסברה של החברה. מי מכן רוצה לספר עליו בקצרה, כי אנחנו על הקצה?
שרית, זה שאלה.
שרית.
אוקיי, אז אנחנו ביקשנו ממשרד הסושיאל שלנו, מהלך ליום האישה. אבל אמרתי להם מראש, אני לא רוצה איזה משהו וישי וושי ורוד. אני רוצה משהו שיש בו מהות. והנושא הזה של, גם הרגשתי נוח לבקש את זה, כי אני יודעת מה הנתונים שמאחורה. וכשהם הציגו לי את זה, ובעצם אנחנו לא מקדמים נשים, אלא נשים מקדמות אותנו, זה הרגיש לי בול. בול מה שחיפשנו.
וזה מה שנראה בימים הקרובים. ליאת שמואלי ליכטנשטיין ושרית רדין. ליאת, את סמנכלית משאבי אנוש, ושרית, את סמנכלית שיווק בחברה. ממש מודה לשתכן.
תודה לך. תודה לך.
שלום, דוקטור ניר ארבל, אתה סמנכל מוצר בחברת אבוג'ן. שלום לך.
שלום גם לך.
מה עושים בחברה הזאת? זה נשמע כמו קונגלומרט, גם על הקיר של ידינו יש סוג של קונגלומרט כזה, אתה יודע אם אתה מסתכל עליו יפה.
כן, חברת אבוג'ן היא חברה שקמה לפני 20 שנה, היא קמה בתור חברת בת של חברת קומפיג'ן, מתוך אג'נדה לפתח כלים חישוביים על מנת לתת פרדיקציות ולהבין איזה גנים ואיזה יכולות צריך לפתח בשביל שנוכל להנדס צמחים. בשבע שנים האחרונות הייתה מהפכה מאוד מאוד גדולה בחברה, בעצם החליטה להתרחב לעוד תחומים, גם לתחום החיידקים, שבעצם עולם החיידקים עבר קפיצת מודעות מאוד מאוד גדולה ב-20 שנה האחרונות.
לרגע אמרת לי שאתה, כלומר, לרגע נבהלתי, חשבתי שאתה הולך להגיד לי שהחיידקים עברו קפיצת מדרגה.
גם הם עברו קפיצת מדרגה.
כי כן, כי הם השתדרגו, הם מאוד עמידים לאנטיביוטיקה בתקופה האחרונה.
נכון, זאת אחת הבעיות הגדולות של העולם, שעדיין לא מתייחסים אליו מספיק. ובנוסף, בעצם פיתחה יכולות בעולם הכימיה, כימיה חישובית, במטרה בעצם שנוכל לנבא איזה כימיות יהיו הכי מוצלחות, גם לעולם הרביצידים וגם לעולם התרופות.
תראה, כשאתה מסתכל על שני העולמות האלה, כלומר גם חקלאות וגם תרופות, יש לך שני דברים מקבילים. בוא נגיד, זה לא ה-X וה-Y, זה שני צירים מקבילים. אחד, הולכים גם לפלוס, גם למינוס. יש חיידקים שאתה מעוניין לפתח, שהם טובים, ויש חיידקים שאתה מעוניין להשמיד. באיזה מקום אתם נמצאים, או שבמקום אחר לחלוטין?
כן, אז
כי לי נראה שאתם נמצאים במקום אחר לחלוטין, אבל זה מתייחס למשוואה הזאת גם.
כן, המטרה היא גם לזהות, אבל מה שאבוג'ן עשתה במקביל לקפיצת בעצם חלוקה לשלוש יכולות עיקריות, אחת בעולם הגנטיקה, והפכה בעצם למנוע שנקרא ג'נרייטור, בעולם המיקרוביאלי מייקרובוסט ובעולם הכימיה החישובית קמפס. אז במקביל בעצם הקימה כמה חברות בנות שחולשות על כל התחומים האלה, גם בעולם החקלאות וגם בעולם הרפואה. אז יש לנו את קנוניק שבעולם הקנאביס הרפואי, את קסטרה שבעולם הדלק החלופי, את לוי ביו שהיא בעולם החיידקים אבל החקלאות, את עולם, את, סליחה, את ביומיקה שהיא גם משתמשת בחיידקים אבל לעולם הרפואה.
אוקיי, אז אני מוכרח להבין, מה שאתם עושים זה בעצם יצירת מאגר מידע לגבי חיידקים שיכולים לעשות, כלומר שהם יכולים לפעול כלפי הרבה מאוד דברים, או לטובת הרבה מאוד דברים, או נגד הרבה מאוד דברים. שוב, אנחנו חוזרים למשוואה
כן,
של ההקבלה.
בדיוק הגעתי לזה, אז בעצם בעולם החיידקים, אם נסתכל בעמדת של לוי ביו, אז המטרה היא למצוא חיידקים טבעיים, כדי שהם יעשו מספר פעולות. היום ללוי ביו יש מוצר ראשון בשוק שנקרא טרייבוס, שבעצם הוא סטימולנט של חיטת אביב, ובעצם הם גילו אותו באמצעות המנועים. יש לנו בעצם מאגרי מידע מאוד מאוד גדולים, שבעצם מפרקים את החיידקים לפונקציות שלהם. שזה מאגר ייחודי שאנחנו פיתחנו בעצמנו, ובעצם משמש אותנו ביכולות לקשר את הפונקציות של חיידקים לגנים שלהם או לחלבונים שלהם, ובכך בעצם להבין איזה חיידק יעשה בסופו של דבר איזה פעולה.
אז הפיתוח שלכם בעצם זה המנוע שתופר את כל המידע לגבי כל החיידקים האלה ביחד?
כן, זאת אומרת, זה הפיתוח הפנימי הראשי.
אני חושב שכרגע אני מסתכל על האדם היחיד בעולם שיודע איזה מספר חיידקים מוכרים. תקן אותי אם אני טועה.
מה זאת אומרת?
יש המון חיידקים.
כן, יש מספר עצום של חיידקים. גם אצלנו במאגרי מידע אין את כל החיידקים בעולם. יש לנו אחוז מאוד מאוד קטן.
אבל האחוז הזה הוא הכי הרבה שמוכר? כי אתה צריך בסופו של דבר לייצר איזה, כמו שאמרת, פרדיקציה, כדי שתוכל להשתמש בהכל.
בסופו של דבר, מה שחברות ירצו לעשות, זה בעצם למצוא חיידקים שיהיה אפשר לגדל אותם, שזה גם משהו שהוא לא טריוויאלי. היום אפשר, אם אתה לוקח דוגמה מהאדמה או דוגמה מהמעי, תוכל לגדל ולפתח ולהפוך למוצר אחוז מאוד מאוד קטן מהחיידקים האלה. זאת אומרת, בין 1% ל-3% בכלל תוכל לגדל אותם ולפתח אותם למוצר.
אבל המנוע שלכם אמור להכיר כמה חיידקים בערך?
המנוע שלנו מכיר עשרות אלפי חיידקים, אבל מה שיותר חשוב
אתה
בו...
אתה במספר הנכון? כי נראה לי שחסרת כמה אפסים. בכל זאת, עשרות אלפי זה בסדר, אבל הוא אמור, לא רק חיידקים, אלא גם את ההרכב שלהם. הוא אמור להכיר.
נכון, אז ההרכב הוא הרבה יותר גדול. מבחינת ההרכב יש לנו מאגר מידע של מאות מיליוני חלבונים, שהם בעצם מרכיבים את החיידקים, ומה שהצלחנו לעשות, זה בעצם לקטלג אותם בצורה ייחודית, וזה בעצם האבן בסיס של המנוע החיידקי, שבעצם אנחנו יכולים, גם אם חיידק חדש ייכנס למערכת, אנחנו יכולים לקטלג את כולו, ולקשר אותו מאוד מאוד מהר, את כל הגנים שמופיעים בחיידק, גם אם הוא חיידק שאף אחד לא ראה בעבר, ולהגדיר את כל הפונקציות של החיידק.
תשמע, אם אני הייתי מחפש פה שאלת מחקר, נראה לי שהיא נוגעת לאיך נמציא מחדש את זכוכית המגדלת. תקן אותי אם אני טועה.
מה זאת אומרת?
איך אנחנו נסתכל מחדש על ה... איך אנחנו נוכל לייצר יכולת הסתכלות חדשה על חיידקים, כדי שנזהה כל מה שיש להם, כל החלבונים שלהם, נדע מה עושה כל החלבון. ונרשום לנו את זה בפרוטוקול, אולי קצת יותר גדול מ... איך זה נקרא? מגיליון אלקטרוני. שיהיה לנו רישום של כל החיידקים. נסתכל עם זכוכית מגדלת, זה אותו דבר פשוט יותר גדול.
אז זה בדיוק, זאת בדיוק השאיפה שלנו.
ואז שדה המחקר, או השדה של הפיתוח יושב איפה? כי אתה יושב על כמות עצומה גם של חיידקים, גם של רכיבי חיידקים, כלומר של החלבונים שלהם, כל חיידק מורכב מ...
5,000 בערך גנים חלבונים.
כן. ואז בנקודה הזאת הוא מוכרח לבנות שדה מחקר שהוא לא נראה כמו שאנחנו מכירים אותו במעבדה, אתה יודע, צלחות פטרי או דברים כאלה, אלא משהו שאתה בעצם מסתכל על לוח עצום של נתונים.
נכון.
אוקיי.
אז אז אם נפרוט בעצם מה בעצם היכולות החישוביות בכלל במחקר מדעי, לאו דווקא בשלנו, אבל בכלל במחקר מדעי נותנות, ואנחנו מאוד מאוד התמקדנו בזה, זה בעצם שני אספקטים חשובים. אז אחד, זה בעצם הנגשת את כל הידע העצום הזה. יש בעצם המון המון ידע בעולם, במיוחד בעולמות האלה, של המון גנים, המון חלבונים, דיברתי על 200 מיליון חלבונים, ואין בעצם ביכולתו של חוקר בודד לבוא ולהסתכל על הכל במבט אחד. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מנגישים לחוקרים, בהתאם לשאלות המחקריות שלהם, מנגישים את הידע בצורה מסודרת, שבעצם מאפשרת להם לבצע את המחקר.
לא, אתה כבר הגעת לסוף, חכה, אני רוצה עוד לעבור כמה שלבים. כשמפתחים מנוע כזה, okay. מנוע חיפוש כזה, הוא מוכרח לקבל כמה נתוני בסיס, לאן להסתכל, אוקיי, אני אסתכל על חיידקים, פתחתי, אני אסתכל על החלבונים, אבל אני צריך להסתכל על עוד דברים, כי אני צריך לדעת גם איזה חלבון יוכל להתחבר עם איזה חלבון, ואז לפי זה להציע לחוקר את ה... איך אמרת, 200-300 חיידקים שיעילים עבורו. מה יודע המנוע הזה לעשות אם ככה?
אז המנוע מתבסס בעצם על ידע שאנחנו פיתחנו בצורה פנימית, וגם על ידע שמפורסם בעולם, ובעצם מה שהוא יודע לעשות...
ניר, כן. הידע בצורה הפנימית הזה, אני מנסה להבין מה הוא.
הוא מחקרים, זאת אומרת...
כלומר, הדאטה של המנוע מבוססת על מחקרים, והוא יודע לקחת ממחקר אחד, ממחקר שני, ממחקר חמישי, ולחבר אותו למה שהוא צריך?
אם יודעים בעצם מה התוצר של המחקר, אז כן, בוודאי. בעצם המחקרים הם מאוד מאוד מגוונים, אבל כל המטרה היא, כמו שאמרתי קודם, זה להבין מהן הפונקציות, מהן הפונקציות החיידקיות. ובשביל להבין את זה, אז הבסיס, זאת אומרת, כשהתחילו את כל התהליך לפני 7 שנים, אז התבססו המון על המידע שידוע בציבור. אם תלך היום למאגרים של NIH, יש... עשרות אלפי חיידקים שמקוטלגים בצורה טובה, ודרך אגב, זו הסיבה שזה רק עשרות אלפי חיידקים, כי לא, אין מאות אלפי חיידקים שיש את הידע המושלם, זאת אומרת, הידע שאפשר באמת לעבוד איתו בצורה טובה, בלי ליצור בעיות בהמשך, אז רק באלה התמקדנו, ועל כל הגנים, לא על כולם, אבל על חלקם הגדול, יש בעצם כבר ידע צבור, ואז נשאלת השאלה, איך אנחנו בעצם מקשרים את זה גם לכל חיידק אחר שייכנס בעתיד.
רגע, המנוע הזה הוא לא משמש איזשהו סוג של פרוקסי לטובת, בוא נגיד, מאגרי מידע אחרים, אלא או שכן, ואז בסדר. כלומר, הוא לא. מכיל בתוכו, אלא?
לא, בעצם מה שהוא עושה, הוא בעצם יוצר קטלוג. אז הקטלוג הזה הוא קטלוג גנים, אוקיי? ואז בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים... את כל הגנים שמצאנו, את כל ה-200 מיליון, ובעצם מקפצים אותם בקבוצות, בהינתן הרצף החלבוני. זאת אומרת, יש רצף מסוים, וככל שיש דמיון יותר גדול, אז אנחנו מגיעים, אז הפונקציה היא כנראה אותה פונקציה.
ואז? אוקיי.
ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים לראות האם מישהו אחר בעולם מצא על אחד מהקבוצה הזאת, מצא מהי הפונקציה. ואם הוא מצא, אז מעולה, אז אנחנו יכולים להגדיר עכשיו את הפונקציה.
איך קיבצתם את כל הנתונים האלה? זאת אומרת, אתם ידעתם על איזה חיידקים, על איזה חיידקים כדאי לעבוד או מה?
כן, האמת היא, אחת היתרונות שבעצם של המהלך של אבוג'ן, גם לפתח את היכולות וגם לעבוד ולהקים חברות בנות, בעצם יצר את הסינרגיה הזאת, שבעצם אנחנו יודעים להתמקד גם בצרכים, בעולם של חיידקים, גם... בלווי ביו של הצד החקלאי, וגם ביומיקה בעולם הרפואה, ובעצם לעשות את האיסוף נתונים הזה, בהתאם גם לצרכים שלהם, ובאמת לענות ככה יותר ויותר על המאגר מידע הכי מקיף שאנחנו יכולים.
היו נתונים שהייתם צריכים להגיד, לא, זה לא מתאים לנו?
אני לא הייתי בזמן, אני שנה וחצי בחברה, אז לא הייתי, אבל אני מניח שכן, אני מניח שהיה, בעיקר הבעיה, זה נתונים לא שלמים. זאת אומרת, אם יש גנומים שלא בנויים בצורה טובה, או שבעצם ה-quality control שלהם, של איך שבנו אותם, הוא לא מספיק טוב, אז אנחנו בדרך כלל לא מכניסים אותם.
ופה אני רוצה לשאול אותך בעניין היכולת של המנוע לנבא פעולות של חיידקים, על בסיס, אפילו על בסיס שרשרת לא מושלמת. זאת אומרת, הוא יודע שיש לו 1, 2, 3, 4, 5, אבל אין לו את 6, 7, 8, מעולה. יש לו 10, 11, 12.
מעולה. אז זה באמת יכולת שפיתחנו בשנה האחרונה, שבעצם היא מסתכלת באמת על המסלולים מטאבוליים, ובצורה די דומה כמו שתיארתי, אנחנו יכולים היום בעצם לנבא מסלולים מטאבוליים, גם אם הם חסרים. זאת אומרת, גם אם הם 70% שלמים, אנחנו יכולים לנבא בצורה טובה, האם ה-70% הזה הוא באמת מצדיק ואומר שיש סיכוי גבוה שהמסלול הזה קיים או לא קיים, לחילופין. ובעצם אנחנו משלבים פה גם חשיבה לוגית וגם את כל הנושא של AI להבין בצורה יותר טובה.
רגע, אבל הוא גם יכול לתקן, כלומר הוא יכול להצביע על דרך תיקון, זאת אומרת להביא חלפים במרכאות ממקומות אחרים?
האמת היא, באמת שאלות מעולות, כי החלק השני שאנחנו כרגע בונים זה באמת לבנות את זה בתוך כדי השלמות המדיה החיצונית. בדרך כלל שאתה רוצה לגדל חיידק, אז בעצם אתה משתמש במדיה שמכינה חלבונים, מסוכרים, שומנים, כדי לאפשר את הגידול.
ניר, ברשותך, בוא רגע נעשה כאן הפסקה קצרה לחשיבה, להודעות, קצת מוזיקה, דקה ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אז מה שאנחנו עושים עם המנוע הזה, אנחנו בעצם מאפשרים לשלב את שני הפרמטרים, גם חשיבה לוגית וגם את כל הנושא של AI, אחד על השני, ולראות באמת אם אנחנו מצליחים להשלים את כל המסלולים. עוד יתרון שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה באמת לראות סינרגיה בחיידקים, שזה גם שאלה מחקרית מאוד מאוד חשובה, ואז אתה באמת יכול לראות.
אבל שאלת לך מקודם, אתה צריך לדעת איזה חלבון מתחבר עם איזה חלבון, ואז להגיד.
בדיוק, להבין את המסלולים ולראות האם יש פה חצי מסלול וחצי שני מושלם על ידי חיידק אחר, ומה הסיכוי שהם יחיו בגלל זה ביחד.
יש לי אחלה שם למנוע הזה, שדחן, או שדחנית. אבל בוא, אני ככה על הסוף, אז בוא אני אשאל אותך שאלה אחרונה. איפה כבר משתמשים בזה? כי אתה יכול להשתמש, אמרת, חקלאות, רפואה, אבל חקלאות, אני מכיר, זה המון רפואה, אני ככה מטופל מדי פעם, זה המון. משהו ספציפי?
אז יש המון שימושים למנוע, ואני חושב שגם ליכולות הניבויות שלו. אז כמו שאמרתי, בעולם התכונות, אז אנחנו יכולים בעצם לזהות המון תכונות זה. לאחרונה באמת אחת החברות שלנו בעצם הצליחה להבין תכונה מאוד מעניינת של בעצם חיי מדף של חיידק, שזה נראה משהו טריוויאלי, אבל בכלל. כי חברה שמפתחת מוצר, פחות או יותר הדבר האחרון שהיא תעשה זה תבדוק חיי מדף. Okay. עובדתית, 30% מהחיידקים אין להם חיי מדף טוב. ולהגיע למסקנה הזאת אחרי שעברת השנה, שנה וחצי, שנתיים של פיתוח, זאת הופכת להיות בעיה מאוד גדולה.
זה נכון, אז אבל ברגע שפה 40 קילומטר מכאן מפתחים חיידקים כדי שיוכלו, למשל, יוכלו רימות של מזיקים, אז הם כן צריכים חיי מדף ארוכים, אבל כן הם צריכים לדעת כמה אורך חיי המדף שלהם כדי להשתמש בהם.
נכון, אז עכשיו ברגע שאנחנו יודעים איזה גנים קשורים לחיי מדף, אז אפשר להסתכל או לסנן את החיידקים כבר בשלב הראשון. אתה יכול להגיד, הסיכוי שהחיידק הזה שרק עכשיו התחלתי לעבוד עליו, יהיו לו חיי מדף טובים לי, הוא הרבה יותר גבוה.
ואז אפשר פשוט להשקוט אותם. נכון, לזבל וזה.
אז אולי רק עוד מילה אחת, באמת רצית לשאול על מה התוצרים של הדברים, אז יש את חברת ביומיקה היום, שהיא בניסויים קליניים עם חיידקים, לטובת טיפול סרטני, שהראה בפריקלינט, הראה תוצאות די מדהימות, שזה די...
שזה עושה מה? טיפול סרטני, אתה יודע, זה גם... המון, אבל מה זה עושה? זה לא משמיד אותו?
לא, זה לא משמיד את הסרטן, זה בעצם מאפשר לחולים שקיבלו טיפול מסוים ולא הגיבו לטיפול, בעצם איכשהו משנה את מערכת החיסון שלהם כדי שיגיבו בצורה יותר טובה לטיפול. כמו כן לוי, אז לוי יש לה גם מוצר היום שהוא בשוק, כמו שאמרתי בהקשר של החיטה, ויש לה עוד מספר מוצרים גם באנטי פוגיצידים ואנטי פסטיצידים אחרים.
דוקטור ניר ארבל, אנחנו יכולים לשבת פה כי יש 200 מיליון חיידקים, ואיכשהו כך רק עשינו על קצה המזלג, אבל תודה רבה לך.
תודה גם לך. I'm on vacation every single day cuz I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day cuz I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, hey. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit I love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands they ain't so greasy. Feel me? Hey, I'm on vacation every single day cuz I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenate in my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embrace the life and all of which you gave to me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes, sometimes I feel as if I float away. I love the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I would live no other way. I'm on vacation every single day cuz I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Yeah, Van Gogh my earlobe, I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy, my lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily. Daily, daily, get to do the shit I love upon the daily. Daily, daily, everybody go and live your daydreams up. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day.
שלום למהנדס אברהם בן סיקסו וליונתן כהן, שלום לשניכם.
שלום.
אתם מקימי חברת, אנחנו נקרא לזה חברת, לא יודע אם טכנולוגיה, אבל חברת התיירות הווירטואלית קצת, 360, זה 360 מעלות, נכון?
יונתן? 360, כן, כן, 360 מעלות.
אוקיי, אברהם, מה רואים באתר הזה?
טוב. האתר בעיקרון הוא הגשמה של איזה רעיון, זאת אומרת, אנחנו באנו לנסות לתת פתרון לבעיה ששמענו ומכירים אותה, גם חווינו אותה, אני באופן אישי גם, כן? שמתכננים חופשה, רואים תמונות, מגיעים למקום ופתאום לא כל מה שדמיינו, לא כל מה שראינו, פתאום רואים מקום די שונה ממה שראינו בתמונות, באתר, ואז רצינו לנסות לתת פתרון לזה, וטוב, הגיע יונתן עם היוזמה של להביא, בהתחלה חשבנו רק על סיורים וירטואליים, אבל בסוף, כשנכנסנו לשטח, כן. אז הבאנו גם כן את הדבר הזה, להביא את זה בצורה יותר כלילה ונגישה, שלבוא, להראות גלריה של תמונות פנורמיות, איפה שאנחנו יכולים לראות ממש בבירור, הרבה יותר בקרוב, איך, בוא נגיד ככה, עוזרים לחבר'ה לחלום יותר קרוב למציאות.
אוקיי.
איך זה יראה?
יוני, הרעיון שלך? או שאתה עשית את ה, אתה יודע, את ה... כי מה, כי...
הרעיון שלי...
כי משהו השתבש לך בחופשה?
לא, אני אגיד לך מה, אני... קודם כל ככה, כמה...
אני לא מאמין לך.
לא, כמה מהמשפחה שלי, באמת, יש לי דודה שהיא מתעסקת בנופשים הרבה שנים.
כן.
אז גם אמא שלי התעסקה בזה כמה שנים, ועוד כמה דודים שאיכשהו קשורים לתחום ה...
תיירות.
לתחום התיירות, תיירות פנים, גם מלונות, אבל בעיקר מתחמי נופש, צימרים, וילות. ותמיד יצא לשמוע, גם אנחנו כל שנה מטיילים, אבל תמיד יצא לשמוע מאנשים, אתה יודע, המתחם לא כמו שראינו בתמונות, ואתה יודע, בהתחלה בן אדם סוגר מתחם נופש, הוא רואה תמונות מדהימות, והמחיר ברצפה, והוא לא מבין למה המחיר ברצפה, הוא בטוח שהוא עשה את עסקת חייו.
לא, מספיק שהוא ייכנס, אתה יודע, לדירוג הכוכבים של זה, ויראה את זה בדרך כלל.
אז גם בזה אפשר לזייף לצערי, אבל, אבל שוב, דירוג כוכבים שנעשה ב-2008, לא כל כך רלוונטי ל-2023. התמונות
שהיו אז... אני יכול לאשר את מה שאמרת עכשיו, כן, אוקיי.
התמונות שהיו אז, זה תמונות ש... 2008 המקום היה נראה מדהים, היה מקום מדהים. 2023 הוא כבר לא נראה כל כך מדהים.
אוקיי.
אז כן, הרעיון הזה של להביא סיור וירטואלי, שהוא גם ממחיש את המקום וגם... זאת אומרת, שמחדשים את הסיור הווירטואלי ולא סתם תמונות שיש לבעל המתחם שליטה עליהם, זה רעיון שלדעתי אמור לפתור את הבעיה.
אוקיי, אז שמתם מה שנקרא רקע של הפיתוח. עכשיו צריך לגשת לזה. הייתה איזושהי שאלת יסוד שאמרתם, את זה אנחנו באים לפתור? זאת אומרת, זה ש... אתה יודע, זה שאנשים מתלוננים, זה בסדר, אבל גם צריך לעשות בדיקה אחרי ההתלונות וזה. אבל הייתה איזושהי שאלה של... שתוביל אתכם... לנקודת ההתחלה של המיזם הזה? נניח, מה אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לשפר את חוויית הלקוח שבמקרה הזה הוא מבלי בצימר?
אז כן, אני אגיד לך מה. האתר באמת מחולק לשתיים, והנושא, זאת אומרת, כל מה שעשינו גם הוא מחולק לשתיים.
טוב, רגע, אנחנו תכף נכנס לתוך האתר, אני מבטיח לך. אבל הדבר הזה עמד לכם לפני העיניים, השאלה מהסוג הזה? איך אנחנו משפרים את חוויית ה... את חוויית הלקוח עוד לפני שהוא הגיע לצימר?
בוודאי. בוודאי. תשמע, בסוף, במיוחד בתחום הנופש, האמת שחשבנו יותר על תחום הנדלן.
כן.
אבל בסוף, בסוף תחום הנופש זה תחום שזה הרבה יותר רלוונטי לו. אתה יודע, בן אדם רוצה לחוות את מה שהוא רוכש. לא סתם, אתה יודע, הם מזמינים צלמים, ומצלמים בשקיעה, ומצלמים בזריחה, ואתה יודע, לתת כמה שיותר חוויה בסוף למשתמש. או לגולש, או אותו אחד שרוצה בעצם לרכוש את אותו וילה או צימר. הסיור וירטואלי זה משהו שהוא הרבה יותר ממחיש, שהוא הרבה יותר נותן תחושה חיה. אתה מרגיש שאתה ממש נמצא במקום, שזה לחלוטין משהו שעמד לנגד עינינו.
אברהם, איך עושים את זה?
טוב, דבר ראשון, המושג של סיור וירטואלי הכרנו, פחות או יותר הכרנו, ראינו, כן, כל אחד.
אבל עשיתם משהו שונה, לא בדיוק את הסיור הווירטואלי.
נכון, נכון. אז זהו, הדבר הזה, כאילו... דבר ראשון היה חלק של מחקר, זאת אומרת, לראות כל מה שיש בשוק, כל האופציות שיש מבחינת, גם סיור וירטואלי, מבחינת שאר הדברים. בסופו של דבר, עם הזמן, זאת אומרת, כשהתחלנו פיתוח והתחלנו להתקדם, התחלנו לראות דברים, התחלנו להרגיש לאט לאט, כאילו, כשנכנסנו לגרסאות הראשונות, כן, של הרעיון של האתר, התחלנו להרגיש איך המשתמשים מרגישים עם זה, ואז ראינו שעדיין הסיר וירטואלי זה לא כל הפתרון. ואז...
כלומר, זה משהו שנקרא ניסוי ותהייה כזה.
כן.
אוקיי.
כן.
ואיך אתם ממשיכים?
ואז בתוך הדברים, כן, ניסינו למצוא איזה פתרון, איזה מקום אמצעי, זאת אומרת, איזה משהו שכן ייתן שדרוג מהתמונות הרגילות, אבל לא יהיה כל כך ארוך וכבד למשתמש כמו לגשת סיור וירטואלי, כן? ואז האמת, גם בזה אני צריך להגיד שחלק גדול מהרעיון היה גם של יונתן, של לנסות להביא את זה בצורה של גלריה, כן? ואז שוב, עוד פעם מחקר, עוד פעם לראות מה האופציות שיש לפנינו, עד שבסופו של דבר הגענו לזה משהו די קליל, די נגיש.
די קליל וחביב. אם אתם, 360 מעלות זה לא דבר חדש, אנשים עושים את זה כבר שנים. אבל אתם פה אמרתם, לא, אנחנו הולכים את זה לפינה אחרת.
אז כן, אז שתי דברים. קודם כל, סיור וירטואלי תמיד היה קיים. אין פלטפורמה שמאחדת סיורים וירטואליים. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס היום לאתר תיירות או אתר נדלן, ולראות הרבה אופציות של תמונות, ואז פתאום קופץ לך איזו אופציה שאותו מתחם ספציפי עשה לעצמו סיור וירטואלי, שזה איזשהו פיצ'ר. אצלנו זה לא פיצ'ר, אצלנו זה האתר עצמו. זאת אומרת, אין אצלנו תמונות, אצלנו הכל סיורים וירטואליים, אנחנו מאגדים בכל האתר רק סיורים וירטואליים.
לא, סיורים של 360 מעלות בכל תמונה בעצם.
זה החלק השני. החלק השני, מעבר לזה שכל מה שקיים אצלנו זה רק סיורים וירטואליים, אנחנו פלטפורמה, זאת אומרת, אנחנו הפלטפורמה היחידה שמביאה רק סיורים וירטואליים, עשינו את הגלריית תמונות, שזה דבר שלא קיים. זאת אומרת, גלריית תמונות שבעצם נותנת, כמו כל אתר אחר שאתה רואה, גלריית תמונות רגילות, תמונות סטילס, אנחנו בעצם את אותה גלריה, בלי תמונות סטילס, תמונות 360, שבעצם אנחנו קשורים גם לטכנולוגיה של איך בעצם לייצר את אותן תמונות.
כלומר, הלכתם לצלם את הכל?
כן. כל המתחמים שלנו, הם צלמים שצילמו בשבילנו, אבל זה כרגע. בעתיד אנחנו כן כבר עובדים על משהו שהוא בעצם פיתוח מיוחד, שבעלי מתחמים עצמם יוכלו לצלם, ולשלוח אלינו את התמונות, ואת אותן תמונות אנחנו הופכים ל-360.
אני מבין שבעלי הצמרים יצלמו לכם את השירותים וישלחו לכם גם את הריח, כדי שתוכלו להעביר אותו לאנשים. כי זה בדרך כלל ריח טוב כזה, אתה יודע, עם נרות ועניינים.
אז אם זה יהיה ריח טוב, אז אולי נכניס איזה פיצ'ר כזה.
סבבה. למי זה פחות או יותר מיועד?
האתר שלנו מיועד לכולם.
כן.
כולם, הכוונה, אתה יודע, אנשים מגיל 18 ומעלה, זוגות, משפחות, קבוצות, אתה יודע, מסיבות רווקים, יש הרבה שהולכים לווילות נופש, מתחמי נופש. בסופו של דבר, האתר מיועד לכולם, יש מתחמים מיועדים לדתיים, יש הכל. הכל בכל מכל.
אוקיי. אברהם, אני נכנס לאתר, צימר 360.
כן.
אני רוצה להזמין, אני יודע מה, סוף שבוע, ככה, משפחתי. בסדר? לצורך העניין. מה אני עושה? מה אני רואה? נכנסתי לאתר, אוקיי, www, צימר 360, נכנסתי פנימה.
אוקיי, טוב, דבר ראשון, אם יש לך אזור מסוים שאתה רוצה להגיע שם, אתה מסנן לפי אזור, יש לך דברים מיוחדים שאתה רוצה, אם זה בריכה, אם זה סנוקר, לא יודע, כל מה שיש לנו מסננים, כמו שיכולים ברוב האתרים, ו... מעבר לזה, יש, לפעמים יש את המחיר, ולפעמים צריכים להתקשר בשביל זה.
עזוב, גם אם הוא קיים, הוא לא תמיד.
כן, אבל כן, בסופו של דבר, בצורה כזאת, רואים את הדברים. אז לפני שאתה מחליט איפה אתה רוצה וכו' וכו', אתה מתחיל להסתכל. הדבר ראשון, תסתכל, יש לך, נגיד, 15-20 אופציות לפי הסינונים שלך, אז תבוא, תסתכל. דבר ראשון בגלריה, תסתכל איך זה נראה מבחוץ, הבריכה, הסנוקר, אתה יכול להסתובב שם לגרור עם העכבר או עם העד בטלפון, ולהסתכל איך זה נראה בפנים. אבל אתה כמה אופציות, נראה לך אחד יותר טוב, תסתכל קצת יותר לעומק, תכנס לסיור הווירטואלי, תקבל התרשמות שלמה.
עכשיו תראה. בוא נגיד שסדינים לבנים אפשר לראות בתוך ה-360, אבל קורי הכביש על התקרה, גם רואים? אתה יודע מה, באופן עקרוני, זאת אומרת, הסיור, גם הצילום הוא 360 או כדור יותר?
לא, כדורי. זאת אומרת, זה לא רק שבאמת זה 360 כאילו לצד אחד, אבל גם כן מלמעלה ולמטה גם כן. רואים גם כן את התקרה.
אוקיי. ואחרי שסיימתי את זה, אני יוצא ועושה הזמנה כמו...
כאילו, אני יכול, נגיד, אם אתה בטלפון, אז אתה יכול לגשת, לבקש, ליצור קשר בוואטסאפ. יש לנו גם כן אופציה אחרת ש... זה גם, לא יודע אם זה מיוחד אצלנו, אבל שירות שאנחנו נותנים נוסף, שזה סוכן חכם. גם אם אתה לא רוצה להיכנס לכל הפרטים וכו' וכו', אז אתה יכול להגיד, טוב, אני רוצה א', ב', ג', ואז מהצד שלנו אנחנו מנסים ליצור קשר, ואז להציע לך הצעות מסוימות.
תגיד, אם אני נכנס לתוך לנסות להבין איך עובד העניין הזה של 360, איך זה קורה? אתה, זה לא רצף של תמונות כמו שיש לך נניח בווידאו או בצילום אנימציה שאתה מצלם כל פעם אחת ו24 תמונות זה שנייה. איך זה עובד?
כן. טוב, האמת היא שמבחינה טכנולוגית מה שקורה באמת בסופו של דבר, כן, זה משהו דומה זה איזשהו הטיה אופטית, בוא נגיד ככה, כאילו אנחנו נמצאים באמת ב-360, למעשה מה שקורה זה שאתה נכנס כאילו לאיזה קובייה, כן?
Okay.
עם שש צדדים, פחות או יותר, זה בדרך כלל ככה, לפעמים עושים יותר, אבל איפה שאתה מחבר את התפיסה של כל השש כיוונים, ימין, השמאל, למעלה, למטה וכו', ואז התמונות זזות, כאילו אתה מזיז קובייה ואתה רואה עכשיו את ה... איך זה?
זה כאילו הקובייה יושבת על מין...
כאילו אתה נמצא בתוך הקובייה והתמונות זזות לך ככה. קשה, בתוך פודקאסט קשה להסביר את זה, אבל זה פחות או יותר הרעיון הטכנולוגי מאחורי זה, זה, זה.
יונתן, אתה פה היית צריך לגלות התלהבות ממשהו. אני מניח, נכון?
בוודאי.
ממה זה היה?
אתה מתכוון, מה זאת אומרת?
מהפיתוח הטכנולוגי. כי פה גם היית צריך להתאים את זה ל...
כן, אז אגיד לך, הסיור הווירטואלי הוא יחסית שוב, הוא משהו קל. בסוף זה סיור וירטואלי, זה קובץ חיצוני שאתה מכניס, זה לא הבא הסיפור. כשהגענו לגלריה, שזה בעצם, אני חושב שזה בסוף, רוב האתר שלנו, מה שאני מתגאה בו זה הגלריה שלנו, שזה משהו שהוא לא קיים, קשה להגיע אליו. ולכן, לחלוטין, ממש, בחלק הזה שהצלחנו להגיע לגלריה, לרמה של הנוחות, של הטעינה של התמונות, התמונות עולות, אתה לא מרגיש בכלל את הטעינה של התמונות, התנועה של הימין, השמאל, הלמעלה, למטה, כל כך נוחה, וחוויית שימוש כל כך טובה, שזה לחלוטין משהו שאני מתגאה בו, ומתלהב ממנו כל פעם מחדש.
הבנתי, אברהם, זה היה צריך לקחת פיתוח פעם אחת של הצילום, ופעם אחת של מישהו שעשה את הטכנולוגיה של זה. מה לקחת לצורך העניין? כי אני מניח שזאת נקודת ההתערבות שלך.
טוב, חוץ מכל הפיתוח של האתר, אבל בעצם העניין, שוב, היה פה, כן, צריך לחקור, לראות מה יש, מה, כאילו, חלק מהדברים ש... עבודה שנעשתה מבחוץ, היה אינטגרציה, היה שינויים שבדברים, כן, טוב, כמו שאמרתי, יש פה איזה חלק טכני שמאוד קשה
להסביר.
לתאר במילים, כן, אבל... Okay. כן, ניסיתי לתת את המשל הכי...
הייתי מבקש את זה ממך בספרדית, אבל אתה יודע, חלק מאיתנו לא יבינו. אז זהו. יונתן, אנחנו על הקצה, אז ככה, מילים אחרונות שלך על הפיתוח הזה, תלך בכיוון של מה הדבר הבא שזה מביא.
אז אוקיי, כן. קודם כל היה חשוב לנו, סתם, אני קצת אגע בהתחלה ואז נגיע לסוף, זה באמת לראות התכנות של הדבר הזה. אז אני שמח לומר שברוך השם, באמת יש הרבה התכנות, הרבה אנשים שנכנסים לאתר, מזמינים דרך האתר, שולחים לנו פידבקים מעולים, ממש, כאילו בעיקר כמו שאמרתי מהגלריה.
אוקיי, תפחת לעצמך על השכם המון, עכשיו תספר לי מה הדבר הבא שיש, הפיצ'ר הבא שיש שם שעדיין אין במקום אחר.
בדיוק, אז הדבר הבא בעקבות אותו פידבק שקיבלנו, זה בעצם לפתח מוצר שהוא בעצם נותן לנו את היכולת בעצם לצלם כל מתחם בכל אזור בלי לשלוח צלם ולהראות את אותו מתחם ב-360.
איזה קמצנים אתם, יאללה. תנו לו צלמים להרוויח גם, תשמעו.
תשמע, בסוף אתה רוצה להגיע לכל המתחמים, אתה רוצה להגיע לכל המקומות. אתה יודע, אם בוקינג היה צריך לצלם כל מתחם שהוא מפרסם, אז הוא לא היה בוקינג.
אוקיי. אולי תיכנסו גם אתם לשם, אתה יודע. לפעמים זה טוב. יונתן כהן והמהנדס אברהם בן סיקסו, תשמעו, זה לא ייגמר, אבל אני אאלץ לעצור את זה כאן. אז תודה רבה לשניכם על מה שסיפרתם.
תודה רבה לך.
אלו דברינו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיין עם אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? טיפול בפחמן באמצעות הקפאתו בגובה של 15 קילומטרים.
תדמיין לעצמך בלון, שמחובר אליו איזשהו מטען, כמו מקרר בינוני, שפתוח משני צדדים, ונכנס אליו רוח, נכנסת אליו הרוח, ובמרכז של המערכת הזאת יש בעצם יכולת להקפיא אותו, לתת לו קיק של הקפאה, לתפוס אותו, לגרוף אותו ולהחסן אותו.
היכרות מיטבית עם מערכת המחשוב בארגונים וחברות גדולים.
אנחנו לקחנו את העולם הזה, כמו שאתה אומר, בין אם זה הגנת רשת, אנחנו בעצם בנינו פלטפורמה שנותנת בצורה פשוטה מאוד מפה ויזואלית שמתעדכנת בזמן אמת על כל מה שקורה בסביבת המחשוב, וזה רלוונטי מהגנת סייבר ועד לניהול שוטף של הסביבה ביומיום.
עיבוד מידע ממאגרים לצורך פיתוח תכשירים רפואיים.
למעשה מה שאנחנו מנסים לעשות זה לקחת בינה מלאכותית, טכנולוגיות עתידיות, כלים חישובים כמו ביולוגיה חישובית, ולהכניס את זה לצורה שבה אנחנו מגלים ומפתחים תרופות.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.